קודש פנימה. מסע מרתק בשבילי חייו של פוסק הדור מרן הרב אלישיב זצל במלות עשור לפטירתו. מגיש בצלאל כהן.
בקיסר ושם יושס ספר תאו.
ביקשתי, אני מתרגש לאופן. האיש יאו מנהלו. בקיסר זוכר זה בו יסגס. זה ביקשתי למהו. איש בו יסלם עם מלמה. בסכימום קורגייס. ולי בסכימום בקורגייס. אית בסלוחום. סמו קושן. יצא מריזים כושהו רוחו בזה
אשר כדישון מצמיצו וציבון לבד יקנר שם חנוכו שעושה דיסים מבסנו הימים בוהם
מילה יש לדעדו ועושים דעד פס תדעות פשוט למישהו נוכן אז מה אתה בוח על הפסח מנעות נציגים צייס נורם פסח גיגה נוכן ונגנס נגן צהל בנח של רסח גיגה Der ganze Riese ist, was steht da mit Tornit, nur der Maserendik. Und er geht jetzt treffen im Kasein nach Pekemon, weil sie ja gesagt, bleiben der Letzte. Ich so steht bei mir schon. Er macht eine Woche war Pesach. Und er hat einen Messen in Pesach.
Hallo, der Fjadin ist ja so. Der
Fjadin ist ja so, ja.
Ja, das ist so, aber ja. Menschen machen mehr. להכיר, לעלות ברבי.
הכהן רבי יצחק זודרשטיין בקושס מחילה.
מוירי חומי, זכר צדיק לברוכו.
ציווה לפני פטירתו שאף אדם לא יספיד אותו בשעת ההלוויה. בני המשפחה ביקשו שאני אגיד כבן משפחה כמה מילים ואני מעיז להגיד כמה מילים דברי פרידה כילד עומד ליד אבא שלו וחוזר על כמה גרגירים ששמע ממנו
שלום לכם. כ"ח בתמוז תשפ"ב. 10 שנים בדיוק חלפו מאותו יום מר ונמהר בו ניצחו אר אלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש בפטירתו של גאון ושקדן הדור, פוסק הדור, רבנו יוסף שולם אלישיב זצ"ל, מי שעמד בראש מערכות ישראל רבות בשנים והוא בן 102 שנים. מאות אלפים ליוו את מרן הרב אלישיב זצ"ל למנוחות לפני 10 שנים, כבוד גדול עשו לו במותו, והעולם היהודי נותר מיותם. מיותם ממנהיג שלא מש מלימוד התורה כל ימי חייו, איש האמת שמעולם לא סטה כמלוא הנימה מעמדותיו, גם בשבטו כדיין, גם בהיותו מנהיג העולם היהודי, איש על העדה, סמל ודוגמה לשקדן הגדול ביותר שקם לעם היהודי בדור האחרון עד ליום בו ניגון התורה של מרן הרב אלישיב פסק באחת.
הקברים בדרלים, תבואו משינים ממש. וזו זה, דרמינס, דרית קשינו. וזה דרית, אז נשתנה ריחה. נשתנה, נשתנה ריחה. ונשתנה ריחה.
מרן הרב אלישיב זצ"ל נולד בליטא בראש חודש ניסן תרע"ש לאביו הגאון הצדיק רבי אברהם זצ"ל, רבה של העיירה הומל שברוסיה. חתנו של המקובל האלוקי רבי שלמה אלישוב זצל, בא לספר לשם שבו ואחלמה. מרן הרב אלישיב היה בן יחיד להוריו שנולד לאחר 17 שנות נישואין. בצעירותו זכה לשמש בליטה ובארץ ישראל את סבו הגדול בעל הלשם, ששמח על נכדו ללא עוררין. בהיותו בן 5 שנים זכה מרן הרב אלישיב לקבל את ברכתו של מרן החפץ חיים, אליו נסע לרדין עם אביו. בגיל 13 עלתה משפחת אלישיב לארץ ישראל, ומאז שדרכו רגליו על אדמת ארץ הקודש ועד יומו האחרון, לא פסק פומי מגירסי, 102 שנים שהיו סמל להתמדה מופלאה ושקידה בתורה הקדושה. לאחר קבלת פנים שערכו גדולי רבני ירושלים למשפחת אלישיב, התיישבה המשפחה סמוך לשכונת מאה שערים, שם ישב הנער יוסף שלום ולמד תורה מפיו של סבו הגדול. בהיותו בן 16 הלך הסבא לעולמו, ועולמו של הנער חשך עליו. אבל הוא התעשת מהר, נכנס ללמוד תקופה קצרה באחת הישיבות בירושלים, וכעבור זמן קצר החל ללמוד לבדו בתוך בית מדרש הסמוך לביתו, שם ישב שעות על גבי שעות, רחון על גבי הסטנדר והגמרה, וכל לימודו מתנגן ללא הרף, מתוך התמדה ויגיעה עצומה, וכך שנים רבות ללא הפוגה, דף אחר דף בגמרה, בראשונים, באחרונים ובספרי פוסקי הדורות. בלימודו המרנין הפליא את כל שומעיו, כאשר היה מתאים את לימודו, משנן ומבאר היטב את כל מה שלמד בכל רם, כביכול מסביר הדבר לשומעים שאיתו או לחברותה שאיתו, מקשה ומיישב, ובדרך לימוד ייחודית זו נהג כל ימיו. את רוב תורתו ודרכי לימודו רכש מרן הרב אלישיב מאביו זצל, וכשאביו היה זקוק לממלא מקום במסירת שיעורו בבית המדרש תפארת בחורים, הוא נעזר בבנו הבחור הצעיר, שהיה מוסר את השיעור כזקן ורגיל, בהכירו את כל נבחי סוגיות השס. סמוך לגיל 19 השתדך מרן הרב אלישיב עם ביתו של הגאון הצדיק רב אריה לוין זצל. הרבנית שליוותה אותו עשרות שנים, זכתה להיות עזר כנגדו של גדול הדור, להקדיש חייו לשקידה לעמל התורה והנהגת כלל ישראל, והם התגוררו באותו בית קטן ברחוב חנן בשכונת מאה שערים במשך עשרות רבות בשנים. בבית הקטן הזה גידלו את 10 ילדיהם, ומהבית הקטן הזה יצא אור גדול לעולם כולו, אור של תורה והוראה לכל עם ישראל. במשך שנים סייעה הרבנית לבעלה לשקוד על תלמודו בלי שיפריעו לו אפילו לא לרגע אחד. גם כשהייתה צריכה ללכת עם ילד לרופא, הייתה עושה זאת לבד, לא מוכנה להפריע לבעלה. גם כשהיו דופקים בדלת, בבית, לשאול שאלות בהלכה, לא הסכימה מעולם להפריע לו בלימודו, אלא אם היה זה פיקוח נפש של ממש. את דרכו הציבורית החל מרן הרב אלישיב דווקא כרב העיר רמלה. אך שמו כפוסק הלכה בעל יכולות נדירות הגיע עד לרב הראשי דאז, הרב יצחק הרצוג זצל, שמינה אותו לדיין בבית הדין הרבני האזורי בירושלים. משם הייתה הדרך קצרה לעבר בית הדין הרבני הגדול. את חותמו כדיין הותיר במאות פסקי דין שכתב במרוצת השנים, יחד עם רעב להרכב בית הדין. מרן הרב עובדיה יוסף, רבי שאול ישראלי, רבי בצלאל ג'ולטי, רבי יעקב עדס, רבי אליעזר גולדשמיט ודיינים נוספים. על גודל ידיעתו כבר אז, כדיין צעיר יחסית מול העריות שבדיינים, העיד ברבות השנים מרן הרב עובדיה יוסף זצל בשיחה שקיים עם ייבדל לחיים ארוכים הפוסק הגאון הרב בן ציון קוק, תלמידו של מרן הרב אלישיב.
הרב היה קרוב מאוד עם הרב אלישיב. הבקיאות של הרב אלישיב זה רק בשס או גם בשוטים? שמעתי בשם כבוד הרב שהרב אמר למישהו, כך שמעתי, רציתי לוודא אם זה אמת, שהרב אמר, האשכנזים חושבים שהרב אלישיב רק לומד גמרא ותוספות. מי כמוני יודע שהוא בקי בכל שוט האחרונים והראשונים, עוסק בהם ועסק בהם הרבה. ש... זה נכון?
נכון.
עסק אמת. הרבה בשוטים.
אמת. הדושן בבית דין הגדול.
כן, כן.
היינו גם קרח יחדי.
כן.
והיינו עסקים.
כן.
כמה שאלות קשות. בתשובות האחרונים.
בשנים אלו ניהלת מלחמתה של תורה נגד המבקשים לקעקע את ההלכה, ולשיא הגיע מאבקו כשפרש בכל רעש גדול מבית הדין, לאחר פרשת האח והאחות שהוגדרו כממזרים בשנת תשל"ד. כבר אז התבלט מרן הרב אלישיב כאחד מגדולי ההוראה שבדור. בירושלים, בני הקהילות החרדיות לא עשו דבר מבלי להתייעץ עמו, ולמרות שמרן לא חיפש את ההנהגה של הציבור, הציבור נהה אחריו. הוא ישב ולמד שעות ארוכות מדי יום ולילה בבית המדרש אוהל שרה הקטן והצנוע בשכונת מאה שערים, מנסה לברוח מכל מעורבות ציבורית. אבל הציבור לא נתן לו מנוחה, והיו שניסו להפריע לו בעת לימודו בבית המדרש. ואז הוא פשוט חזר הביתה, ישב ולמד, מנסה להימנע מכל הפרעה חיצונית. אבל גם זה לא הצליח. בשנות ההנהגה של מרן הרב שך זצ"ל, בשנות המם, החל מרן הרב שך לשלוח נציגי ציבור להתייעץ עם מרן הרב אלישיב בביתו בירושלים בשאלות שונות שעמדו על הפרק, במיוחד נושאים שהיו קשורים לעיר הקודש ירושלים, אבל גם בנושאים הלכתיים אחרים. וכך מרן הרב אלישיב נשאב בעל כוחו לעניינים הציבוריים ולהנהגת הדור. ניסיונות של גורמים שונים להאיץ גיורים פיקטיביים לצד בתי דין שהוקמו כדי לזרז גיורים מעין אלו, הובילו אותו לצאת חוצץ נגד אותם גורמים, כשבמקביל מרן הרב שך מערב אותו יותר ויותר בנושאים הציבוריים, כמו מינוי דיינים, מינוי רבנים ועוד. בעת הקמת דגל התורה, מרן הרב אלישיב מתייצב לצידו של מרן הרב שך באופן ברור ונחרץ. עד אז, סירב להתערב בנושאים פוליטיים. אולם מי שעמד על המשקל כבוד התורה ומרן הרב שך ביקש ממנו להצטרף לתנועה החדשה שהוקמה, נאתר מרן הרב אלישיב ומאז שימש באופן מעשי כבעל דעה בנעשה בתנועת דגל התורה. אנקדוטה מאותם ימי הבראשית המידע גם על גדלותו של חתנו הגדול, מרן שר התורה. במשרדי דגל התורה בבני ברק ובירושלים, הייתה תלויה על הקיר במשך שנים דף עם שמות חברי מועצת גדולי התורה, כתובתם ומספר הטלפון בביתם. בשולי העמוד נכתב באי לישנה, אינם חברי מועצגת, ברם בעלי דעה. ומתחת לשורה הזו שמותיהם של מרן הרב אלישיב זצ"ל וחתנו הגדול, מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל. באותם ימים מרן הרב שך היה מגיע לביתו של מרן הרב אלישיב להתייעץ עמו בנושאים שונים, ולעיתים הרב אלישיב היה מגיע לביתו של הרב שך בבני ברק, אך בכל פעם שנודע לו שהרב שך עושה את דרכו ירושלימה להתייעץ עמו, הוא היה יורד לדירת השכנים בקומת הקרקע ברחוב חנן, שם היה מקבל את פניו של ראש הישיבה כדי להקל מעליו את הטיפוס במדרגות. בשנים מאוחרות יותר נקבעו הפגישות בין שני גדולי התורה במשרדו של יושב ראש יד שרה, הרב אורי לפוליאנסקי, במשרדיו ששכנו באותם ימים ברחוב הנביאים, סמוך לשכונת מאה שערים. מרן הרב אלישיב מסר אלפי שיעורי תורה במרוצת השנים, השיב לשאלות של רבים בביתו, אולם מעולם לא נאם בפני הציבור. הוא רק מסר שיעור יומי בפני חבר תלמידיו, בבית הכנסת תפארת בחורים.
שזהו מולדים מהבנית של זדוקי, ודאה לזכם דוקים ידיע מתוכן שיר הזה. תוכן שיר הזה, תוכן מזה בפייסר, ותוכן משקל. או בביקאי גם, ועושים מייסי, בשעס מייסי ומפרקטם, ואתה מסתמר גזוק, אז המיינט נצאו מקבל זה נפשטנדיק. ביקאי גם, דמוקים, שמטרמח, על כנח מטרמח. היתר כנח מטרמח, ועבדו יונה היתר,
למעט פעם אחת שכמעט נעם, אבל רצון יראה ויעשה, ומעשה שהיה, כך היה.
מורון, ראש הישיבו, נכנס לאולם, יומים על ימי מלך תויסים.
בשנת תפשינון נערכה בתל אביב ועידת דגל התורה הראשונה. היה זה אירוע שכל כלי התקשורת המתינו לשמוע את מוצא פיו של מרן הרב שך בימי התרגיל המסריח. האם ילך עם הימין או ילך עם השמאל. מרן הרב שך עלה לירושלים לשוחח עם הרב אלישיב, ואף ביקש ממנו שיישא את הנאום המרכזי בנוסף לנאומו. הרב אלישיב ביקש ממנו להימנע מכך. הוא מעולם לא נאם, מעולם לא דיבר בפני קהל, זה לא היה דרכו. הרב שך המשיך לבקש, והרב אלישיב נאתר לבקשה. הוא ישב בביתו, כתב נאום שלם על דף, ותחב בכיס חליפתו. ליד אליהו הוא יצא ביום הכינוס כשהוא נושא תפילה לבורא עולם שמרן הרב שך ישכח לקרוא לו. וכך אכן היה. גם בכינוסי בחירות שהשתתף בהן במהלך השנים שלאחר מכן הוא לא נעם. תמיד היה מי מתלמידיו, בעיקר נאמן ביתו הגאון הרב יוסף אפרתי, שהיה מביא את דבריו לציבור. באחת ממערכות הבחירות, כשהגיע לכינוס מרכזי של יהדות התורה בירושלים, יחד עם מרן ראש הישיבה, הרב שטיינמן זצ"ל, המתינו שני גדולי התורה מחוץ לאולם. נאמן ביתו של הרב שטיינמן, הרב יצחק לוינשטיין זצ"ל, התחיל לשאול שאלות. מרן הרב אלישיב היה נחרץ מאוד בתשובותיו.
מה הבחירות האלה היום יותר מסוכן מהבחירות הקודמות? למה היום הרב נזק?
מאז תשמע מה
האם אפשר להגיד לאברכים מחר וביום שני לצאת על חשבון הלימוד ולפעול?
אז מי שאמר אז גם כן זה סימפס זמן החזניש שהיום המסר הרבה יותר גרוע מה שהיה אז.
ומה היום הסכנות יותר מאז?
כשמאמין, יש כבר אחד כדי, אז הוא מסביר.
נושיבי, יש דברים שאנשים כל הזמן אומרים, רואים ישראל אומרים שצריך להצביע ג' ויש כל הזמן כל מיני פרשנויות של אנשים שמנסים לטעות. מה אומרים להם? איזה תשובה אומרים להם?
תשמע, עוד מעט. עוד מעט, תשמע.
מיד אחרי הפרסומות, שיחה מרתקת שקיימנו לאחרונה עם נאמן ביתו רבות בשנים, הגאון הרב יוסף אפרתי. לקראת שנת העשור לפטירת מרן הרב אלישיב זצ"ל, ישבתי עם נאמן ביתו רבות בשנים, הגאון הרב יוסף אפרתי שליטה, ראש בית המדרש להלכה בהתיישבות אמונת איש וחבר ועדת הרבנים של דגל התורה, לשיחה מרתקת על דמותו של מרן כגדול פוסקי ההלכה בדור האחרון, שמסת חייו היה לימוד התורה, אך גם פסיקת ההלכה, במיוחד בהלכות מצוות התלויות בארץ, מאבק עיקש ובלתי מתפשר נגד היתר מכירה, ומעורבותו בנושאים ציבוריים שונים, אם הייתה לזה נגיעה הלכתית ברורה.
כשפנית לבקש לדבר ברדיו, הסתפקתי, אנחנו מנסים מהדברים האלה היום, להתרחק, לשבת בצד, לעסוק בדבר אחד, במצוות התלויות בארץ. אבל זכור אזכור ששאלתי למורן הרב אלישיב, לגבי ללכת ולדבר ולנסות ולשכנע יהודים בדבר השמיטה. אמר לי, בכל מקום תלך, איפה שרק אפשר. הוא אמר, מקום אחד ללכת שלא הייתי מאמין שהוא יגיד שגם שם צריך ללכת, לא אמר אותו ברבים, ומדרגיסה מקום אחד, אמר לשם אל תלך. זאת אומרת, היה בליבו שהנתק הזה, שאנשים, לפעמים גם אנשים דתיים ואפילו שנקראים חרדים.
בכוחו של מרן הרב אלישיב היה לעצור את השימוש ביתר מכירה כאן בארץ. לפני כמדומני שתי שמיטות לפני 14 שנים. ויתר המחירה המשיך באופן רשמי על ידי הרבנות הראשית לישראל. למה הוא לא בעצם פעל שהדבר הזה ייעצר ויעבור מן העולם לגמרי?
איננו יודע אם הנחות היסוד בשאלתך בדוקות. הרי גם בשנים שכל מה ש מרן, הגרי של ישיב, זכר צדיק וקדוש לברכה, פעל, הרי היו אנשים, מסתומק וחזרו בתשובה, שמנעו את הדברים, והוא טבעה מהרבנות תביעת מינימום, לאמור, א', תיתנו הכשר רק למקומות שאין בהם ספיחין, ב', אל תסכימו בשום מקום, גם אם אתם נאלצים היום לעשות עוד פעם יותר מחירה, שיהודים יעבדו במלאכות דאורייתא. ובשני הדברים לא עלתה בידו, נדמה לי שאם נחפור בעניין הזה, חוץ משנגיע לדברים שהם אולי לשון הרע, לא נועיל שום דבר לחיזוק שמירת השמיטה. עסקר הימים מקדם, הרב אלישיב היה מבאר במתק לשונו למה הוא סבור שכל יהודי היום צריך להתנער וחלילה להסתמך על היתר המחירה ולאכול ספיחין. הוא היה מדגיש, תתבונן בשני דברים. תתבונן מה כתב הרב קוק זצ"ל בעניין היתר המחירה, גם באיגרת לרדב"ז שהזכרנו מקודם. רואים שהמציאות שדרשה את ההסכמה להיתר המחירה הייתה בעיניו קרובה לפיקוח נפש. זה מבצבץ מכל שורה באיגרותיו. ובנוסף לכך, המחירה, כאשר מדובר על מושבות פרטיות, יש לה איזושהי התכנות. זה אמנם הערמה, אבל גם בהרמה בהלכה, היא צריכה להיות שאם יבקשו לממש אותה, היא תמומש. זה יכול להיות שמושבה פלונית ימכרו, ובכסף שיקבלו, אולי יהיו הולכים להקים מושבה נוספת. אבל כשאנחנו מדברים על מכירת אדמות ארץ ישראל, ועל ידי יהודים, בעיקר שחלקם אינם שומרי תורה ומצוות, הרי משתי הבחינות הללו ברור שאין מחירה. המוכרים לא מתכוונים למכור, זה בליבו או בלב כל אדם שאינם מתכוונים למכור, וגם אין אופציה של מחירה, שאם לא כן, אבא, יש לנו היום אפשרות, נפנה לחמאס שיקח כסף מקטר, יביא כסף ויממש את המחירה לגוי באדמות ארץ ישראל, ונשלמה משימתם רחמנא ליצלן. לכן היה אצל הרב אלישיב יום יום לפעול להוסיף שומרי שמיטה ולמנוע את החרפה הזאת של היתר מחירה במציאות של זמננו.
זכורני אגב שמרן הרב אלישיב פעם התבטא על מישהו שקידם את היתר מחירה, שזה עקירת אות מהתורה.
הוא כתב את זה. הוא חשב ככה, הוא כתב את זה. לא רק הוא, איתו היו עוד מגדולי ישראל. והיה הדבר, זה קשה לתאר, הייתה פעם איזושהי פעולה, לגבי איזה מינוי ציבורי, דבר חשוב, של מועמד פלוני. ועשתי פנים, ושאלתי לרבינו, העיסוק, של הרב בעניין, גורם לאנשים איזושהי תחושה, כלומר שאנשים מבינים שהדבר הזה, המינוי הזה, הוא לא כל כך חשוב, והמעומד למינוי, עליו להילחם בצורה כזאת, אני לא רוצה להוסיף מילים. אבל אז אמר לי הרב, יש לכם טעות גדולה, אין כאן מלחמה לא על המוסד המדובר, ולא על המינוי המדובר. יש מצווה בתורה שנקראת שמיטה, שגאולה וגלות טליה בה. על זה אנחנו נלחמים. מי שיודע, אצל הרב אלישיב הנושא הזה, של הכובד של הרב קוק, והיעדר פגיעה, היה אצלו דבר שהוא חזר עליו פעם אחרי פעם. ואצלו היה ברור, שאם הסיבות ליתר המחירה זה מה שהרב קוק כותב, אז הוא כותב אמת. יכול להיות שהוא טעה בכך שזה לא היה פיקוח נפש או כן פיקוח נפש, אבל טעם הדבר ברור מה שהוא כותב. וכשאתה מצרף את העניין הזה, שגם דבר שבהלכותיו של הרב אלישיב היה מאוד ברור, שכל דבר שברור לאנשים שהם לא מתכוונים לממש אותו, זה לא נקרא דברים שבלב, זה נקרא בליבו ובלב כל אדם. זה אגב הסיבה.
בריביס היה את זה.
הריבית ולפני הריבית. במכירת חמץ.
חמץ, נכון.
במכירת חמץ, הרב אלישיב היה אוחז שיהודי שאינו שומר תורה מצוות, שחותם על שטר, שבשטר אי אפשר לממש אותו מבחינה חוקית, אז זה בליבו ובלב כל אדם שהוא לא מתכוון למחירה. ולכן הוא דרש מה שדרש שיוסיפו בשטרות המחירה. אני יכול להעיד בזה וגם בבא. הלכתי פעם עם חברי מוישה גפני ליהודי שעמד בראש מה שנקרא בית המשפט העליון, כדי לבקש ממנו ניסיון לפתור את השאלה של סחירות בעירובין. אותו יהודי הסביר לנו, כך היו דבריו, יש לכם טעות, המערכות הללו הן מערכות שונות, אני לא יכול לעשות את בקשתכם. ואוסיף, מה אתם חושבים, אומר, אם יבוא ערבי אחרי פסח, יבוא גוי, אומר, אחרי פסח, וירצה לממש את המכירת חמץ, אני אגלגל אותו מכל המדרגות, כי הוא יודע שהשטר הזה זה רק לצרכים דתיים, זה לא לצורך מימוש. אבל שני הדברים האלה הביאו אותו למסקנה אחת ויחידה. אין דבר שנקרא היתר מכירה. ודאי בשמיטות האחרונות.
בעיניו של מרן הרב אלישיב, מרן החזון איש, ודווקא בנושא הזה של מצוות התלויות בארץ, מרן החזון איש היה מורה דשמייצה של מצוות התלויות בארץ. בעיקר בזה. אני צודק בהבחנה הזו?
ההבחנה הזו צריכה להיאמר בזהירות הדרושה, אבל היא נכונה. נפרש את הדברים. הוא תוקפו של מרן החזון איש בכל התורה כולה ובפסיקת הלכותיה ידוע. אמנם בנושא ההלכתי, הרבה פעמים היית יכול לשאול את הרב אלישיב, לקבל תשובה, והיה אומר דעת מרן החזון איש, והיה אומר להחמיר או להקל כמותו, וכדרכה של תורה יש פוסקים אחרים. זה לא היה דבר שהיה חזיון
נדיר.
נדיר. ניקח לדוגמה, כן? ודאי שהרב אלישיב החמיר בשיעור לעצמו, בשיעור רביעית, או בכל השיעורים כולם, לכתחילה, כמו מרן החזון איש. אבל מעיקר הדין, לדעת הרב אלישיב, המנהג המקובל, שנקרא רב חיים נועה, זה הדבר המחייב מבחינת ההלוכה. ידוע גם הכוס של קידוש, של הלשם, שמרן הרב אלישיב היה משתמש בו, הייתה מכילה 86 סמ"ק ולא 150. גם אחרי זה הוא הוסיף
והגביע
את הכוס, מפני שכתחילה ודאי הוא רצה לנהוג כמו שבאמת הורה החזון איש. אבל מעיקר הדין, בשיעורי מידות, כשהיה מדובר אפילו על ברכה בשיעור חלה, זה אומר שהמנהג הוא לברך בשיעור היותר קטן. בעניין שביעית, לאורך כל השנים, כמעט בכל הלכה והלכה, גם אם מרן רבינו, אחרי הגיעת התורה שלו, הגיע למסקנה מסוימת, ואחרי זה, הוא היה מעיין, היו מראים לו, שהחזון איש כתב מה שכתב, הוא אומר, ברור שלציבו, אתם אומרים את דברי החזון איש. אין שום שאלה. נדמה לי קטן בדעת, שהסיבה היא מאוד פשוטה. הרב אלישיב הסתכל שבסדר זרועים, בכל ההלכות האלה, היה מצב של היעדר קיום. כמו שהכפתור והפרח, אחד מרבותינו הראשונים, שסובב את ארץ ישראל, למעלה משנתיים על גבי חמור, כדי לזהות מקומות וחיובים במצוות התלויות בארץ, אחד מרבותינו הראשונים, הוא כותב, בהקדמה, שהוא פשוט מבקש להסיר את החלודה ממצוות התלויות בארץ. כי לא קימו אותם. אז הרבי הסתכל שהחזון איש הוא זה שבנה את כל קיום מצוות התלויות בארץ. הכל נבנה מכוחו. ובכן, הרי זה כמו שהגמרא אומרת, מקומו של רבי אליעזר. כל ארץ ישראל וכל עניין המצוות התלויות בארץ, זה הכל מקומה של החזון איש. ומשום כך, בנושאים הללו, היה תמיד, גם כשבלימוד התורה, ובעומק עיונה, הוא היה סבור אחרת, אבל בהוראות הלוכה למעשה, מה לעשות? יש הוראה מהחזון איש? ברור שככה צריך לנהוג.
סיפור אחד שאפיין את ניצול הזמן של מרן הרב אלישיב, אפשר ללמוד מהסיפור הבא. מרן חי כאן בארץ קרוב ל-90 שנה, אבל מעולם הוא לא היה במירון, ולא נסע למקומות שלא היה לו בכך שום צורך.
בזמן מלחמת השבת, שניהל הגאון רבי שמעון סלומון בפתח תקווה, הוא ביקש שמרן הרב אלישיב יגיע לאספה בית הכנסת הגדול בפתח תקווה. ואז היה מפליא, הרב אלישיב אמר שהוא נוסע. בסיום העצרת, מרן הרב אלישיב נכנס לרכב, פתאום הוא אומר, אני הייתי כבר פעם אחת בפתח תקווה, עוד הפליא אותי. למיטב ידיעתי, הוא היה פעם אחת בחברון, עוד עם הלשם, כנראה, במירון הוא לא היה אף פעם. זה הרי התגלה, כשהיה דיון בבית הדין הרבני העליון, אודות ההקדשות והמחלוקות שהיו במירון, ואחד מן הדוברים, במהירות, בלעד דבריו, תיאר איך עוברים מקבר רבי שמעון לקבר רבי אליעזר. אמר לו הרב אלישיב, שיחזור שוב על הדברים. טענה, טוען, כל אחד שהיה שם יודע שזה ככה. אתה רוצה, תסביר לי. היה שם הרב ניסים זצ"ל, אמר, ייקח כבודו את המכונית שלי, שייסע למירון. לי לא ידוע שהוא נסע. ידוע לי שהוא לא נסע. אם כך, התמיהה הגדולה, כאן ומתי היה הרב אלישיב?
בפתח תקווה.
פתח תקווה. זה עדיין יותר מכדי שיעור של נסיעה שמחייבת תפילת הדרך. אמר לי הרב אלישיב, וזה הלושן, אני מצטט, נסעתי לראות את חיים. מרן רבנו שר התוירה, לפני השידוך, כשהוא למד בלום שם. רבי, ומה היה אחר כך? אומר לי שמשם הוא נסע לחזון איש. מה החזון איש אמר? החזון איש אמר, שרב חיים הוא ההוגות שובר של הדור. נדמה לי שהגאון רבי שמחה שלמה לוין גם שמע את הסיפור של פתח תקווה פעם מרבינו. תוך כדי נהיגה הסתכלתי על רבינו. כל כך למה? באותה תקופה כולם ידעו שמרן שר התרא כל רז לא ניס לי. אבל ההוגות שובר התאפיין בחריפס המיוחדת וכולי וכולי. אבל כמובן לא שאלתי כלום, רק הסתכלתי. אז הרב אלישיב הסתובב לעברי ואומר לי, ביידיש, אל תחשוב, אל תחשוב שהחזון איש התכוון רק בפקיעס. זה מה ששמעתי באוזניי.
אני רוצה עוד שאלה אחת, כמי שהיה קרוב מאוד למרן הרב אלישיב, והרבה מאוד פעמים גם אצל מרן רב חיים קניאבסקי, וראינו הרבה מופתים. והשאלה היא מה? זה מופתים? זה הקדוש ברוך הוא מדבר מתוך גרונו של הצדיק, של הגדול בתורה? איך נכון להגדיר את זה?
ברשותך, אני מזכיר לעצמי שכשמורן הגריש של ישיב, זכר צדיק וקודש לברוך, ירד מניחום אבלים אצל חתנו בפטירת מרן הסטייפלר. באותה תקופה גם דיברו רבים על המופתים והדברים ש... היו אצל הסטייפלר, התבטא רבנו כך. אמר, מדי, דברים גדולים, שמי שזוכה להם, צריך להיות במידה, לא עם התורה לשמע וכדומה. אבל המהות של הסטייפלר זה לא המופתים, זה תוצאה. המהות של הסטייפלר, השיא של הסטייפלר, זה עיר השמיים שלו. יהודי, חולה, ברגליו, בזקנותו, חושש שגרביו נרטבו בטיפת מים, ביום כיפר, אז את אותה רגל חולה, הוא לא מניח על הקרקע, כדי שלא יהיה ספק של סחיטה, זהו הסטייפלר, אמר הרב אלישיב. נדמה לי שאנחנו צריכים לומר, כל הדברים הגדולים שראינו, הם דברים מרטיטים, אבל הם תוצאה מרום מעלתו הרוחנית, בעמל התורה ובקיום מצוותיה.
בשנותיו האחרונות מרן הרב אלישיב היה מוקף בבני משפחה ותלמידים בחלקים גדולים מהזמן, כמו בהדלקת נרות חנוכה.
אלוהינו מלך העולם, אשר קדישון למצמי סוף, וציבונו בעד נר שם חנוכה.
אמן.
ברוך אתו עדינו, אלוהינו מלך העולם, שעושה ניסים מבסנו, הימים בוהים בזמן הזה.
בצאת השבת.
ובראש
חודש.
ברוך אתה אדינוי, אלוהינו מלך העולם, אשר נשא לנו את ארץ אמש, וחיי עולם נותר בספרנו, ברוך אתה
אדינוי,
נשיא נתרו.
באחד הימים, זמן קצר לאחר פטירת נכדו, הרב אברהם אלישיב זצ"ל, הגיעו ניניו לביתו כדי לקבל ממנו ניחום אבלים, ולשאול שאלות בהלכה.
שחונוך כתוב שצריכים כל השנה להגיד הריני כפועס משקובי, כשמזכירים את זה. זה גם הבנות צריכות להזכיר את זה?
לא כתוב, זה מישהו שאמן רומה, שלא שפטרוס. זה כל רמס. ויש עניין בזה, כל רגע יזכיר את זה, יראה לי לא לצד. אם יש משמעות של ההזכרה.
איזה סיפור, דבר הלוכה.
אם קוראים שם על שמו, אם צריך להוסיף שם, הוא היה בן 52. דף צולינג, צולף שולינג. אפילו אין נקלח?
אחרי 60 מהמאצרים.
איזה שם להוסיף?
זה הרגיע ל-60. אז כדאי להוסיף.
אפילו נכדים.
כן.
איזה שם?
זאת אומרת. איזה שם?
הוא שואל איזה שם.
אני חושב, זה סיפה פה מינכן. הוא שם...
הוא מכוון איזה הוספה, אם הוספה חיים או... איזה שם הוספה?
אפשר לצרף שם של נפטר אחר בשביל שזה יהיה השם שלי?
אפשר לצרף שם של נפטר אחר לשם שלו? או עדיף לצרף שם סתם?
מי זה גם ככה, מיום צוי.
עוד סבא או משהו.
או שהוא בכלל, לא ידוע. או שם שהוא חי על בריחת ימים.
כשהגיעו אליו ראשי קרן ההסעות עם רבנים מארצות הברית, הרחיב מרן הרב אלישיב בדבריו, ביידיש, על חשיבות הצלת ילדי ישראל ולהביאם לחינוך תורני.
זה שזה ברצת לחינוך עצמו היום. זה ברצת לבית, אז יהיה רזון דין איתם לסבור. כאן הזה הולכה בסיבור לאיזן חינוך עצמו אינוגנו ובגלל תהבה מיני שחבר לנזוכת בתי ספר. מה משהו מרץ בצד, לא קום זהו. אז הוא חושב על מלכות בצמננו. כוס מכיר רץ ועזם בסרטים עבד איזוות.
It's done my bed and begging the Indian from the Vilnius given for the
bus. Padiasaot, Fadi.
You mean?
Padiasaot,
those boys. Padiasaot. Ihr Zorn über so weiß ich, ob wir jetzt in Hava meine zu gehen mit Pute, ein paar Sarot, aber ich schicke doch in die Frau Freie Schule, es wird auch die Hom. Ich habe Zorn, also der Zorn, Mann, Schwarze, wird also keine Mann zu sein, und die Strahle, ich bin auch hin, und was alles, ich bin schon sehr.
עוד מעט בשעה השנייה, הקלטות נוספות מחייו של מרן הרב אלישיב זצ"ל, ושיחה מרתקת עם תלמידו הקרוב, הפוסק הגאון רבי בן ציון קוק שליטה.
אך השם דימו מייל 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 כל הונים וחרפה סמו יוסיר מייל כל עורת ומחו השם דימו מעל כל פנים והחר פסמו יוסיר מעל כל אורץ ומחו השם דימו מעל 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 כל פנים וחר פסמו יוסיר מעל כל אורץ ומחו השם דימו מעל כל פנים וחר פסמו יוסיר מעל כל אורץ ומחו השם דימו דימו מעל מעל כל פנים וחר פסמו יוסיר מעל כל אורץ והפכתי אבלום לסוסוים ושימחתי מגיינום ומחו השם דימו מעל כל פנים ומחו השם דימו דימו מעל מעל כל פנים וחר בשמו יסיר מעל כל הארץ והפכתי אבלום ושימחתי מגיינום ומחו השם דימו מעל כל פנים חר פסמו יוסיר מעל כל הארץ והפכתי אבלום לסוסוי ושימחתי מגיינום ומחו השם דימו מעל כל פנים והפכתי אבלום לסוסוי ושימחתי מגיינום ומחו השם דימו מעל כל פנים
בקודש פנימה מסע מרתק בשבילי חייו של פוסק הדור מרן הרב אלישיב זצ"ל במלאת עשור לפטירתו מגיש בצלאל כהן
כסף ושם יושס סייבר תר
ניקס איתי, תרגשת אותי איש יום מן הברוכות ניקזן זוכר זה בואי סייץ ניקס את המאות איש בואי סמן מלמד אסכים במקור הגייס תראי באסכים במקור הגייס אין בסרוכום סמו קושב
שלום לכם, אנחנו בשעה נוספת על דמותו של פוסק הדור, מרן הרב יוסף שלום אלישיב זצ"ל. הרב אלישיב שנפטר לפני 10 שנים בדיוק, הלילה ליל היורצייט. המונים עולים הלילה ויעלו מחר במהלך היום למקום קבורתו, בחלקת הרבנים בהר המנוחות, לתפילה למען ישועת הכלל ולמען ישועת הפרט. בעשורים האחרונים לחייו, מרן הרב אלישיב היה מעורב בכל מאורע ציבורי, קטן כגדול, בארץ הקודש, ואף מחוצה לה. אישי ציבור ואברכים, אנשים פשוטים ונשיאים, רבנים, ראשי ישיבות, ואנשים שהיו להם שאלות קשות, היו מגיעים מכל קצוות העולם, טסים לכאן לארץ, נכנסים אל הקודש פנימה, מקבלים תשובה, וחוזרים ישר לשדה התעופה. כאן בארץ, אישי ציבור ואברכים, אנשים פשוטים ונשיאים, היו נכנסים לשאול, להתייעץ, לקבל תשובה, תשובה קצרה בדרך כלל, או לקבל ברכה. הנה לקט של כמה הקלטות נדירות משיחות בחדרו של מרן, ובהן קטעים בהם הוא נותן פסק הלכה, חד וברור, או נותן עיצה טובה וברכה לשואל. ביום מן הימים נכנס לחדרו ג'יימס קנינגהם, שגריר ארצות הברית בישראל, לשעבר.
זה השגריר של ארצות הברית בארץ ישראל. הוא לא דובר עברית, לכן הביאו את סגן ראש העיר, הרב פינדרוס, שאם הרב ידבר בעברית, ובעזרת השם סגן ראש העיר יתרגם לו.
כן, נכון, זה עבר לידי.
גם בידי שהוא כנראה לא כל כך לידי.
It's an honor to meet you, sir, and thank you for permission. Taking a couple minutes to see me as I begin my visit here.
הוא מודה לרבי שהרבי הסכים לקבל אותו והוא שמח לפגוש את הרבי.
זה כובד בשבילו להגיע אל הרב.
בהזדמנות אחרת הגיע השגריר הבריטי תום פיליפס שבא לשאול שאלה מדינית מעניינת שרלוונטית גם בימינו על שתי מדינות לשני עמים.
Is it possible that one can come to some approach which creates the possibility of a Jewish state which would mean some compromise.
Also, sie doch als ich viel Araber, warum macht nicht zwei Medinen, es hat der Araber eine Medine und warum unsere Medine, so sein ein bisschen.
Politik in der Gonten von Raden, ich bin kein Mann, zwei Medines, aber die Medizin ist hier, aber Pali zwei Medines, weil sie ist jetzt mal eine Masse, so wäre ein bisschen mehr, so kein Schlaf ruhiger.
The rabbi is saying that the entity of making two states, basically, if that's what we're trying to get to, is more a political issue than a rabbinical issue in the point of view of now. So what we could do is, the rabbinical point of view is to see what could be done in the situation right now. But if the future is more a political...
וכשהנשיא לשעבר שמעון פרס הגיע לסוכתו, הוא ביקש שמרן יאמר בצורה נחרצת, כי על פי ההלכה אסור לעלות להר הבית.
למשל, בניין הר הבית, אפשר, המסיתים יכולים לעלות שם אש, כאשר אני יודע, שמעתי שכבודו אומר בכלל, שההלכה איננה מותירה על היהודים לעלות להר הבית.
אלו, לפי הדין זה אסור.
לפי הדין זה אסור,
כן. זה אסור, זה לא יודע. אין שום מקום להתיר לעלות להר הבית. נכון? אין שום מקום להתיר לעלות להר הבית.
אגב, חג הסוכות, מריב היה לראות את מרן בוחר אתרוג לעצמו או ממליץ לאחרים על אתרוגים נעים, כמו בקטע הבא.
באיזה זין נצרי עם הדור המתנאי, אני בוחר לסוג את זה, כי אני כמומי לא, תוקלוך, נסגר לא, אין שימו לא.
וואלה,
וואלה. עובד לחזק, והפירוס, פיין. אגיד לסיינר, אל נעפית את רגע, וצריכה אותך פית שבן דבר, איך לא אוכל?
בהקלטה הבאה שומעים את רבה של שכונת גילו, הגאון הרב אליהו שלזינגר, מתייעץ עם מרן, מהן ההלכות הראשונות שראוי וצריך ללמד נערים המבקשים להתקרב לקדוש ברוך
הוא. הם גרים אצלנו בגילו עכשיו, חדשים, ברוך השם, הקהילה של בטיר מתרחבת ברוך השם.
אז אנחנו נפתח עם נפרעי הגילו, אז אנחנו נפתח הפרום הקהילה, ואנחנו נפתח הפרום הקהילה, עוד צריך שנוג לשאול את הקופה של זדוק איכת.
קופה סועיר.
זה גטע חיליק, החיליק התפתחות גטע הקופה של זדוק. ואם זה הברוכה, הברוכה ברוכה.
לומדים עם נערים שם.
דינגלייט לרנה מת פריה קינדר.
חילוינים.
חילוינים. דוח פריה שכונה. דינגלייט בדינך, תיעזך בספסטנה בהם, לרנה חברוסה, ומת פריה קינדר זה מקרב צו צונזר צונזר צילום.
מה הנוכס הראשונות ללמוד איתם?
מה
הנוכס הראשונות
ללמוד איתם? תפרקט פון דה הלוכס, בוס דה ארשתה זך בוס מדף רד מזה. מדפריי. הלכת שבס?
הלכת שבס. הלכת שבס. אני שואל, 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 אני שוא
אז קופי און הלוחס?
הלוחס היא בכלל הגיעה אחרי חיים היא, מה זה שבא לי שבא לי?
וכשיושב ראש ש"ס, הרב אריה דרי, הגיע יום אחד לביקור, הוא שאל את מרן שאלה הלכתית מעניינת. מה הדין של סעודת שבע ברכות אחרונה המתחילה לפני שקיעת החמה ומסתיימת בלילה? התשובה הייתה מעניינת.
מהשבע ברוכס קבעתי ביום ראשון אחר כך בלילה בתל אביב שבע ברוכס גדול. מישהו עושה לנו, זה ידיד שלנו. עכשיו היום עשינו חשבון, התברר שביום ראשון בלילה זה כבר מוצא, זה כבר אחרי, כיוון שהחופה ביום שני.
מה מי מגצרם? אחרי רגבים ועושים?
כן, כן.
לא, אין לו בעיה מצד זה, הבעיה שלו מצד השבעה יומים. לראות כמו אירה, אז דלץ את השבע ברוכס מגמח.
אנחנו לא עושים שבע ברוכס בין כל הספרים,
הרי צפנים עושים רק ברכה אחת,
ברכה אחרונה, השבור.
החיוב, מי שזה בתור שלוש יום יש להם.
אבל אם התחלו לפני, כמו שבע,
אז אם הרואים כאן, גם אם התחילו לחוב, הכל בסדר. אם מתנועים להם, פתאום, הראש נמח.
אומר החתן כאילו הלך, הגיע השקיע שחמה, אז כאילו החתן קם, הלך החוצה. נשארת, התחלת סעודה עם חתן וגמרת בלי חתן.
אם החוסן נמצא היום הלך,
עולה. אנחנו נצא להפסקה קצרה. יד לאחר מכן ראיון מרתק עם הגאון הרב בן ציון קוק. עוד מעט על השקפתי דרבי, שנותיו וימיו האחרונים של מרן הרב אלישיב ומסע ההלוויה ההמוני בירושלים. אך תחילה, לרעיון נרחב שקיים איש התקשורת שלמה קוק, עורך עיתון בקהילה, עם אביו, הפוסק הירושלמי, הגאון הרב בן ציון קוק שליטה, תלמידו של מרן הרב אלישיב זצ"ל. הרעיון שודר בשבוע שעבר בתוכנית התעוררות, כאן בכל חי.
10 שנים לפטירתו של מרן הרב אלישיב, מה התכונה שהפיינה יותר מכל את הרב אלישיב?
התשובה מילה אחת. ההתמדה. אין חולק שדמות דוקנו של הרבי היא ההתמדה בתורה. כך הוא נתפס בחייו וכך הוא נשאר בתודעתנו ובתודעת כל מי שזכה להיות במחיצתו. זה התמונה וזו הדמות, התמדה בתורה. אבל אני רוצה להוסיף, התמדה, בפרט כשאנחנו מדברים על הרבי, היא לא התמדה כמו שמציירת לנו, היא לאו דווקא כמו שהיא מצטיירת בעינינו, לשבת כל הזמן ליד הסטנדר וללמוד. גם את זה עשה הרבי. הוא אכל ליד הגמרא ולמד הרבה. אבל ההתמדה שלו הייתה במיוחד התבטאה בניצול הזמן. הוא מאוד יקר את הזמן. אני זוכר, הרב אלישיב היה נדיב גדול. אנחנו רגילים בכל בתי הכנסת בירושלים, בשעת התפילה בבוקר, נכנסים כל מיני אנשים שמקבצים נדבות, אוספים כסף לצדקה. כמה נותנים להם, אפילו היום, אפילו אנשים בעלי אמצעים נותנים שקל, זה יפה. הרבי נתן לכל אחד שפשט את ידו בשחרית סכום נכבד, 5 שקלים לכל אחד. אני חושב שהיום אני לא רואה כאן אנשים שנותנים 5 שקל לכל אחד.
היו כמה קבצנים בכל תפילה, צריך לומר, לא אחד או שניים.
היו הרבה הרבה הרבה, ונתן 5 הכינו לו בכיס, הוא לא רצה להתעסק עם זה בתפילה, היה לו מוכן בכיס מטבעות של 5 שקל, וכל מי שנתן לו 5 שקל לא רצה להתעסק עם עודף ושום דבר, תוך כדי שהוא מתפלל שם לו 5 שקל והמשיך הלאה. הרב היה נדיב גדול, הרב בכלל ידוע שנדב, היצוק עם עושי צדקה, שהוא נדב, הטטים של הישיבות קיבלו ממנו צ'קים גדולים, כולם קיבלו, צדקה הוא נתן בעין נדיבה מאוד, הכסף היה נדיבה מאוד. אבל דבר אחד לא היה קמצה נורא, זה היה על הזמן שלו. הוא קימץ לקבל מהרבה 5 דקות, זה כמו לקבל ממישהו לדבר של אלפי דולרים, או רבבות דולרים אפילו. מאוד קשה לקבל את הזמן, הוא מאוד ניצל את הזמן.
ועל באמת התשובות שלו היו מאוד תמציתיות, ראינו כולם...
התשובות היו תמציתיות, לא בגלל שהוא ניצל את הזמן, אבל בגלל שהוא היה, הראש שלו, הוא עבד כל הזמן בריכוז מלא, ועל זה אני רוצה בדיוק להדגיש כאן את הנקודה. הרב ניצל את הזמן מקסימלי, זאת אומרת, ניקח את עצמנו. אנחנו באים לתפילה, בשעה כבוש, בשעה פלונית מתפללים ערבית. ועדיין אין מניין, מתעסק, יש כבר 8, יש מחכים שבועות 2 אנשים. מה אנחנו עושים בדקות שנותר עד התפילה? איך כבר לוקחים איזה ספר שנמצא לידי, מתחילים אותו מעל אלים בו, או יש איזה אלון תורני, מעיינים בו, מציצים בו, עוד כמה דקות הרי, כמה זמן יעבור כבר המניין, זה כבר מיד מתחיל להתפלל. ככה מעבורים את הזמן, זה משהו נחמד, משהו אפילו תורני, אבל נחמד. הרב ניצל את הזמן. כשהוא הגיע למקום, היה זמן, דקה, הוא חיכה בין אחד לשני, כשבאו שואלים, דקה, מיד ראית אותו כבר שקוע במה שהוא לומד. ולא דווקא מתוך ספר, היה לו איזה זמזום מיוחד שהוא פיזם לעצמו, שהיה חושב. כל רגע פנוי כבר היית רואה אותו דרוך, כבר מרוכז במה שהוא עושה. הראש שלו עבד, הוא ניצל את הזמן, הוא השקיע את עצמו במקסימום היכולת שיכול להתרכז, במקסימום, ושלא יצטער לנו כאיזה אדם שעצבני, היה כידוע אדם מאוד, שדיבר בני אדם היה חביב מאוד, והיה נכנס לשאלות ששאלו אותו ב-100%, יותר מהשאל הוא כבר היה בעומק השאלה של השואל.
אני זוכר את עצמי.
התשובות, כן.
אני זוכר את עצמי, אני הקטן, הייתי אז נער בן 20 אולי, ובאתי לבקש ממנו משהו, והוא היה כבר קרוב ל-100, כן, קרוב ל-100 שנה, ממש בשנותיו האחרונות, פוסק הדור שכולם שחררו לפתחו, ואני ביקשתי ממנו איזו בקשה, והוא ענה לי, וניסיתי לבקש את הבקשה שוב, בדרך אחרת. הוא ענה לי שוב בסבלנות. בפעם השלישית הוא אמר לי, ברוגע, בלי טיפת כעס, אתה יכול לבקש את הבקשה 100 פעם, ואני אגיד לך את התשובה 100 פעם, את התשובה שלי, איך כן אפשר לקבל. נדהמתי לראות אדם, שנער צעיר משגע אותו, ברוב חוצפתו, והוא לרגע, זה לא מזיז לו, הכל בנחת, ברגיעה, בשלווה, מעולם לא פגע בזבוב.
כן. אני רוצה את, אני זוכר את הסיבור שאתה מספר, אני גם זוכר אותו, נכון, דייקת בסיפור, ואז אני רוצה באמת, עוד נקודה בעת מה שהזכרת, אז לכן התשובות של הרב היו תמציתיות, כי הראש שלו כל הזמן עבד בריכוז מלא, הוא לא חשב על משהו אחר כשהוא ענה לך, הוא ענה לך בריכוז מלא, הוא שמע אותך בריכוז מלא, ותכף ישים לך עם כל מה שהוא חושב, לכן התשובות היו, חתוכות, שנולות, ואפילו הרבה פעמים עם הומור, מפני שזהו, הוא היה חי את התשובה, ענה לך אותה כמו שהוא כותב פסק הלכה. אגב, הזכרת שבלי שום כעס, וזו נקודה שאני תמיד התפעלתי. הרבה, אני על כל פנים, בכל השעות הרבות שהשם זיכה אותי להיות במחיצתו, בשיעורים, בעניית תשובות לשואלים, אף פעם לא ראיתי אותו מתפרץ. נכון, היו לו תשובות חריפות לפעמים, הוא ידע לתת גם בשיניים למישהו חשב, הוא החליט שתקבל תשובה אחת הפעם, הוא ידע גם לעשות את זה. והרבה, וגם אני זכיתי לקבל ממנו תשובה הפעם. אבל הכל היה בנוחות, בלי התפרצות, הכל ברוגע, הוא החליט שזו התשובה. עכשיו התשובה צריכה להיות ככה, אז הוא אמר ככה. אבל הכל תמיד היה בנוחות מעולם. בדרך כלל אנשים מתבגרים, זקנים, אנחנו רואים התפרצויות, שהם עצמם לא יודעים איך זה הגיע להם. אני אף פעם לא ראיתי את הרב מתפרץ. ושאלתי את בני ביתו, וכולם ציינו את זה. אין אצל הרבי פרסוניצלו הצפות כעס. הוא ידע להיות תקיף בדעותיו, הרבי היה חד בדעותיו, תוכלי דבר, זה היה אחרי שהוא פסק שצריך להיות עמדה ברורה, והוא עמד על הדברים, אבל אף פעם בלי להתפרץ, אף פעם בלי לחוס, ושיגעו אותו, בשיעור שיגעו אותו, סליחה על הביטוי.
הרבה שאלות.
שואלים, שואלים, בלבלו את המוח גם כן, ואולי גם אני הקטן ביניהם, אבל הכל בניחותה. בניחותה, תשובות חריפות, תשובות שנולות, תשובות עם הרבה הומור, לרבה היה הרבה הומור בתשובות שלו גם כן. הכל בניחותה, וזה שמר לו את המוח שתמיד צלול. כשאדם מתעצבן, כשאדם מתפרץ, הוא מאבד את השפיות. הוא מאבד את צלילות הלב, הוא לא יכול לעבוד תשובות טובות. הרבה שמר על השכל שלו, הוא שמר על הלב שלו, ושמר על המוח שלו מכל משמר. אני זוכר שפעם אחת היה מאבק ציבורי גדול שנלחמו ברבי חוג מסוים על איזה פסק הלכה שהוא פסק, ואז הוא אמר את המשפט הכי חזק ששמעתי כמעט. לא שמעתי זה מפיו, שמעתי את זה אדם שישב בביתו ומאוד היה נסער ממה שקורה. ואמר לו, תדע לך, כל הדברים הללו צריכים להיות עד הלב. הלב צריכים לשמור אותו, להיות ברשות עצמך. אף אחד שלא יגיע שם. שום אירוע, שום פגיעה, שום דבר, לא להכניס ללב. הלב צריך להיות נקי. הלב של הרבי היה טהור, הלב של הרבי היה נקי, וכן התשובות שלו היו חדות, הדת תורה שלו הייתה נקייה, ב-100%. משהו אישי זה מה שהתורה אמרה, בלי שום התערבויות של דברים, כי הלב נשאר טהור תמיד.
בימים אלה יש מערכת בחירות שוב, ושוב נשמעים דיבורים על ריצה נפרדת ביהדות התורה. הרב אלישיב היה מנהיג היהדות החרדית, מנהיג יהדות התורה. האם הרב אלישיב קידש את האחדות גם בפוליטיקה, או שהיו גם רגעים שצריך לומר, היה צריך לומר, עכשיו זה הזמן להתפלג?
התשובה, הרב אלישיב, אנחנו, כפי שכולם ראינו, כולנו ראינו, כל כלל ישראל ראה, הרב אלישיב קידש את האחדות, והרב אלישיב קידש את הפילוג. כל דבר בשעתו, כמו שאומר חכם מכל האדם, בכל דבר עת. כשמורן הראשי והרב שח היה אצלו והסביר לו את, את הצורך בפילוג, אז הרב אלישיב היה הראשון שהצטרף לזה, והצטרף לזה לא נגרר אחרי זה, אלא נצטרף לזה ולקח על עצמו את העול של זה ולנהיג את זה, וכבר בחיי הרב שח הצטרף אליו והצטרף בכל הלב כשהבין שככה צורך, אז הוא קידש את הפילוג. בשנים מועטות אחרי זה אבל שהוא זה שקידש את האחדות ונלחם בכל מחיר כדי שהאחדות תחזור. כל דבר בעיתו ובזמנו, ולזה נחוצה דעת תורה, לא הקטנים ולא כל אלה שדשים ועוסקים בזה יכולים להבין את השיקולים ואת ההחלטות, כיצד מחליטים מזה. ההחלטה לדברים הללו נתונה אך ורק ליחידי הדור שהם גדולי התורה, בכל דור ודור שהקדוש ברוך הוא שם לנו, ברוך השם, יש לנו הבטחה מהקדוש ברוך הוא שלא יעזוב אותנו ותמיד יהיה גדולים לשאול אותם, והם שיחליטו ועל פי הם אישה כל דבר. כך הורה לנו הרבה, וכך יהיה בעזרת השם עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו אמן.
המצב לא פשוט מכל הבחינות, רק לפתוח את העיניים, ביטחונית, פוליטית, כלכלית, כל כך הרבה גזרות. האם קיבלתי מהרב אלישיב דרך באמת צריך לחזק את הציבור במצבים קשים? האם יש איזה משהו מסוים, הנהגה מסוימת של חיזוק שאפשר לחזק בה את הציבור?
יש פה שני דברים. דבר ראשון, להתחזק, ודאי, חייבים להתחזק. הרבה פעמים השלחתי מכל מיני קהילות בארץ וחוץ לארץ, כשהיה שם לא עלינו אסונות, ביקשו לשמוע מהרבה במה להתחזק, מה לקבל על עצמם. הרבי אמר בהי משנה, להתחזק? ודאי חייבים להתחזק. אבל אני יכול לומר במה להתחזק?
זה ענבה.
כל אדם יודע במה הוא צריך להתחזק. אחד יודע שהוא חלש בין אדם למקום, בקיום המצוות, במצוות מסוימות. אחד חלש בבן אדם לחברו, צריך להתחזק בבן אדם לחברו. אחד חלש בצניעות, צריך להתחזק בצניעות. הוא אמר, רבני המקום, רבני הקהילה, שמכירים את קהל הקודש שלהם, הם יכולים לעזור לקהל הקודש ולהחליט יחד איתם במה להתחזק. איזה דבר טעון שיפור. אני זוכר שהיה מגיעים חתני בר מצוות לרבי, לפעמים היו בעלי מדרג יותר מסתם שהם תמיד היו באים אליו, רבים, רבבות בעלי חתני בר מצוות הגיעו לקבל ברכה, אבל לפעמים היו כאלה שהיו מוסיפים שענים את הרבי, רבי, מה לקבל עליי לכבוד הבר מצווה? התשובה של הרבי הייתה קצרה מאוד, תקבל עליך להתחזק במה שאתה לא כל כך בסדר. כל אחד יודע מה שהוא כל כך בסדר, בזה תקבל להתחזק. זה בנושא להתחזק. אבל הרבי, אמנם ציינו שהרבי הדמות שמודיוקנו זה התמדה, אבל אי אפשר לשכוח את צורת התפילה שלו, הרצינות שלו בתפילה, הכובד ראש, ההתאפקות שלו על התפילה. הרבי היה בעל תפילה עצום, מאוד השקיע בתפילה, אמנם התפילה לא ערכה אצלו זמן רב, הוא לא התפלל באיטיות, אבל התרפק על תיבות התפילה. כולנו זוכרים,
אתם זכיתם ממש לעמוד לצידו בכל תפילת 18.
רגע, שלומי, שאני רוצה אותך רגע, אני רוצה פה לספר משהו. אנחנו היום כולנו מודאגים מפצצת האטום, רחמנא ליצלן, מאיראן, מאוד כל מיני כאלה דברים. זה כבר היה בחיי הרבי. ואני זוכר ששנה אחת שהבנות שלי עוד היו בבית, למדו בסמינר שתחיינה, והם חזרו בשנה אחת לפני ראש השנה הביתה, וסיפרו שאמרו בסמינר שהרב אלישיב אמר שבראש השנה הקרוב הבא עלינו לטובה צריכים לקרוא את השמיים, בידיש קוראים זה מדף רייזינג דה נימון, צריכים לקרוא את השמיים, המצב חמור, צריכים לקרוא את השמיים. אני לא שמעתי מלא את המילים הללו, זה הבנות שהגיעו לסמינר, סיפרו שכך אמרו לסמינר, למדתי חברותה עם נכד של הרבי, אז ביקשתי אותו, שאלתי אותו אם הוא שמע מזה, אבל לא, לא שמעתי שהרבי אמר כאלה מילים. טוב, הוא גם לא שמע, זה היה בערב ראש השנה, למדנו, נפרדנו. אחרי ראש השנה אנחנו נפגשים שוב, ואז הוא אומר לי, תשמע, בליל ראש השנה אכלתי עם הרבי לבד. הוא כבר היה קשה לו לכל לשבת עם המשפחה, אכלנו שנינו לבד. ואז ניצלתי את ההזדמנות ואמרתי לו שהבנות של בן ציון קוק סיפרו בבית שבסמינר אמרו ש...
צריך לקרוא את
השמיים. האם זה נכון שהסבא אמר את זה? הרבי נעץ בי עיניים ואמר לי, אני אמרתי? אני צריך להגיד כזה דבר? לא רואים לבד? עיוור לא רואה. צריכים שאני אגיד כזה דבר? אני צריך להגיד כזה דבר? צריכים לקרוא את השמיים. אם אמר את זה לפני 11 או 12 או 13 שנה, אני לא זוכר, אם כך הרבי אמר שעיוור לא רואה, מה נגיד היום? המצב, מי לא רואה? צריכים לקרוא את השמיים, צריכים להתחזק בתפילה, לקרוא את השמיים. זה לא חייב להיות דווקא אמירת פרקי תהילים בתפילות הקבועות שלנו, אבל לקרוא את השמיים מהתפילות. היסוד הראשון, אם רוצים להצליח בתפילה, וזה ראינו אצל הרבי, זה לבוא בזמן לתפילה. אף פעם הרבי לא יחל לתפילה. הרבי, אתם יודעים, מקדים לתפילה. בבוקר, סדר נפלא לפני התפילה, היה מגיע לפני התפילה, היה לומד שניים מיקרו, אחר כך היה אומר פרקי תהילים, וכך היה נכנס לתפילה. התפילה הייתה אצלו בנעימות, בשירה, בזמרה, אבל תפילה זה תפילה. אם מגיעים ככה באמצע וצריכים לחטוף ולרוץ ולנסות להשיג את הציבור, קשה להאמין שאפשר ככה לקרוא את השמיים בתפילה כזאת. אבל אם מגיעים לתפילה ביישוב, לא צריך להאריך ולא צריך למשוך הרבה זמן, מתחילים מההתחלה ועד הסוף, כי מזה בעזרת השם נתחזק כולנו, כל אלה שזכו להכיר אותו וכל אלה שמתרפקים על זכרו, להתחזק בצורת התפילה שלו. לא יכול לשכוח שהוא מתרפק מול התפילה. רק מילה אחת אני אזכיר, זכיתי לעמוד שנים רבות ב-18 לידו, והרבה היה מתפלל 18 כמו פסק של הגויים, שהגויים אומר שצריך להשמע לאוזניו, אסור להתפלל 18 בקול, אבל צריך להשמע לאוזניו, והרבה היה משמע לאוזניו. וכיוון שבשנתיים האחרונות הוא כבר היה יותר כבד שמיעה, אז היינו שומעים משמע לידו, שמעתי איך שהוא מתפלל, ולא השכח את המילים, איך שהיה מתרפק על מילים מסוימות ב-18. העניים היו מתהפכות לשמוע איך שהוא מתרפק עליהם, איך שהוא מתחנן, איך שהוא מבקש, איך שהוא משבח. בעזרת השם אנחנו רוצים להעביר את זה הלאה, בעזרת השם זכותו תגן עלינו.
ברוך אתה אדינוי, עלינו מלך עולם, אשר נשא לנו את תורת אמת, מחיי עולם נותר בספרנו. ברוך אתה
אדינוי,
ושמואל.
מיד אחרי הפרסומות, השקפתי דרבי. מרן הרב אלישיב נפטר בגיל 102. הוא זכה לסיבה טובה. אך בשנותיו האחרונות הוא עבר כמה אירועים רפואיים ומשמעותיים, כמו זה שאירע כ-10 שנים לפני פטירתו, כשהעולם היהודי עצר את נשמתו מול מצב רפואי מורכב ביותר. המוני בית ישראל העתירו לרפואתו של מרן, והוא הושפז בבית החולים עד להגעת רופא מיוחד מחול שטיפל בו והציל את חייו. בני ביתו, בניו וחתניו של מרן סברו שלא כדאי להתקן אותו במצבו הרפואי האמיתי. בהוראת חתנו, מרן שר התורה רב חיים קניאבסקי זצ"ל, במשך למעלה משבוע יצא באותם ימים העיתון יתד נאמן בשתי מהדורות שונות. במהדורה אחת, אותה קיבלו כלל המנויים, דווח אודות המצב הקשה בו שרוי מרן וקריאת גדולי ישראל לעם ישראל להרבות בתפילה לרפואתו. המהדורה השנייה הודפסה בעותקים בודדים. הועלמה ממנה הידיעה על מצבו של מרן, וזו גם הייתה המהדורה שהגיעה מדי יום לידיו של מרן הרב אלישיב. הרופא מחול הגיע כעבור זמן קצר, ובחסדי שמיים הטיפול הרפואי עבר בהצלחה. כששב לביתו, ביקש מרן להזמין אליו את הרופא ולומר לו תודה רבה באופן אישי ובאנגלית. כפי שסיפר תלמידו, הגאון הרב בן ציון קוק.
הרב אלישיב 10 שנים לפני פטירתו היה במצב, נעשה לו חור בעורק של הלב, ארתה קוראים לזה, נעשה לו שם חור והתחיל לשתות דם. הוא נפל בבית על הרצפה, התעלף, והיה יום שישי, ערב שבת, כי תבוא, אני זוכר, פינו אותו בשבת, אמרו תפילה בתי כנסת. בצעי שבת היה תפילה נוראה בכותל, איזה בחיות היה שם, המונים הציפו את הכותל. היה נורא, הרופאים אמרו למשפחה, זה עניין של שעות, אולי של ימים. אדם בגיל כזה הוא כבר היה אז מעל 90, וחור בעורק של הלב. מי נתח אדם במצב כזה? שום מנתח לא לוקח סכן, כזה קשיש וכזה מצב מסוכן, וזה נוטף דם, נוטף דם. העורק של הלב נוטף דם לתוך הגוף, הוא התפתל מייסורים, והרופאים אומרים, עניין של שעות אולי של יום. היה רופא אחד, חרדי, היה בביקור חולים, כרגע אני זוכר את שמו, אולי אתם זוכרים, היה מנהל הפנימית של ביקור חולים, הוא היה רופא שטיפל ברב אלישיב כל השם, כל הרופא האישי שלו, והוא גילה שיש בארצות הברית רופא שמנתח, שעושה את הטיפול הזה בלי ניתוח. נכנס, כמו שעושים צינטור, הוא יודע לעשות את זה. הפכו את העולם להביא אותו עם הצוות שלו, בא מארצות הברית, מהר SOS, הגיע, ניתח, סייעתא דשמיא גם שבית חולים הדסה ויתרו על כבודם, הסכימו לפנות לו את חדר ניתוח, וניצלו חיי הרב אלישיב, חי עוד 10 שנים, ריבית תורה והלכה ושיעורים,
והכל, ברוך השם, הודו להשם. הרופא הזה היה גוי, וניתח אותו. אז היה פה, בא לקראת הניתוח, אחרי כמה שעות הוא ניתח אותו, ואחרי יום יומיים הוא בדק את המצב של החולה, והוא עמד לעזוב את הארץ, לחזור לארצות הברית. הוא בצוותו. עמדו לחזור לארצות הברית. לפני זה הוא בא להיפרד מהחולה, שהוא בא מיוחד בשבילו, הפכו את העולם, להשיג לו ראשונות ולהטיס, להטיס את טעם המכשור שלו. אז הוא בא להיפרד מהרב אלישיב. הרב אלישיב איתו לא היה לו שום שפה, כי הוא דיבר רק אנגלית, הוא היה גוי, נוצרי. דיבר רק אנגלית, אז בשעת הניתוח היה צריך גם כן שיתוף פעולה מהחולה, כי החולה היה ער. אז היה תורגמן בחדר, שדיבר עם הרב אלישיב, שמע את האנגלית של הרופא, כל הרב של הרופא, אמר הרב אלישיב, עכשיו תפסיק לנשום, עכשיו תנשום, תנשום עמוק, עכשיו תתהפך הצידה. העולה שלא הגין את האנגלית שלו, אז הוא נתן הוראות באנגלית, והתורגמן תרגם לרב אלישיב את מה שהוא אומר. ככה התנהל הניתוח. בדק אותו, הכל היה דרך תורגמן, כמו שכתוב, כי המלהיץ בינותם. היה תורגמן. הוא בא להיפרד מהחולה שלו, מהרב אלישיב. אמרו לרב אלישיב שהוא בא להיפרד, הוא ביקש, יגידו לו איך אומרים באנגלית תודה רבה. שהוא לא זכר אותם, שתי מילים באנגלית. אמרו לו, את השתי מילים, איך אומרים באנגלית, תודה רבה. חזר על זה, הגיע הרופא, הרב אלישיב, אמרו לו, תנק יו, מודה לך. חייך שאלו את הרב אלישיב, מה כל כך בער לך? ללמוד להגיד את זה באנגלית. יכולת להגיד את זה כמו הכל הלך עם המליץ, המליץ בין אותם, יכולת גם תודה רבה. אבל למדתי מתקנת חז"ל. חכמינו, זיכרונם לברכה, תקנו, שלהודות צריך בעצמי. אז להגיד לרופא תודה רבה, אין מליץ, אני צריך להגיד לו. ואם הוא לא מבין את השפה שלי, אז למדו אותי את השפה של הרופא, ואני אגיד לו שהוא יבין את התודה שלי.
חלפו 10 שנים, מרן בן 101. מרן הרב אלישיב נחלש, הוא מקבל פחות קהל בביתו, פחות יוצא לשיעורים, וכעבור תקופה הוא מתאשפז בבית החולים לתקופה של כחצי שנה. תקופה לא פשוטה, כפי שתיאר מנהל בית החולים שערי צדק דאז, הפרופסור יונתן הלוי.
הרב אפילו פעם אחת ביקר בבית כנסת, ברך את הסובבים אותו בברכה והצלחה, שזו הייתה ברכה מקובלת עליו, אם כי חלק גדול מזמנו הוא לא היה במצב שיכול היה להתקשר. אבל על רקע הגיל הגבוה והמחלה הקשה שהביאה אותו לבית חולים ומצב ליבו, אנחנו באמת ראינו את זה כתופעה יוצאת דופן, את אותם רגעים וימים שבהם הוא תקשר, אם כי בצורה מינימלית עם סביבתו. לא ראינו אותו לומד, אבל בהחלט שמענו אותו מברך, שמענו אותו מברך את סביבתו, ושמענו אותו מקשיב קשב רב לאנשים שדיברו אליו גם בדברי תורה.
חלפו עוד כמה שבועות וחודשים, המצב הלך והידרדר. ביום כ"ח תמוז תשע"ב, החלו בעולם היהודי כולו באמירת תהילים לרפואת רבן של ישראל, פוסק הדור, מרן הרב אלישיב.
בהיכלי התורה ובבתי כנסיות ברחבי הארץ נמשכות כל העת התפילות לרפואתו של מרן פוסק הדור הגאון הרב יוסף שלום אלישיב. כתבנו ישראל רוזנר מציין כי מבית החולים שערי צדק שם מאושפז הרב אלישיב, נמסר שבשעות האחרונות חלה הרעה חמורה במצבו המוגדר כעת קריטי. בני משפחתו של הרב הוזעקו לבית החולים ומחסומים הוצבו סמוך לחדרו של הרב אלישיב.
לקיים בנו חכמי ישראל, הציבור נקרא להתפלל לרפואת מרן פוסק הדור הרב יוסף שלום בן חיה מושה אלישיב בתוך שאר חולי ישראל.
עדיין בדיווחים שם בבית החולים נמשכים התפילות וסתר אביבי שנאמר בתוך היחידה לטיפול נמרץ, כשמסביב למיטתו של מרן הרב יוסף שלום אלישיב נמצאים בני משפחתו, נכדיו, ניניו ומקורביו והקרובים של הרב אלישיב, כאשר מחוץ למחלקה נמצאים עשרות גם מתלמידיו מהמעגל הרחוק יותר ואלה שהשתתפו בשיעורים ועשרות בני ישיבות שנמצאים גם הם ומצטרפים לתפילות מחוץ למחלקה ובבית הכנסת של בית החולים. כפי הסדר של הבידוד נאמר במצבים קשים,
אנחנו עומדים בפרוסדור הגדול שחסום כמובן לפני בקומה השמינית לפני החדר של הטיפול נמרץ. עומד ציבור ואומר תהילים בשאגה, בזעקה. אפילו חרב חדה מונח על הצוואר, על התייאש אדם אל הרחמים. רגעים קשים, רגעים גורליים, רגעים קריטיים לעם ישראל. מקווים ומתפללים וזועקים שהקדוש ברוך הוא ירחם ויחוס על עמו ועל שארית פליטת עמו ויעניק לו אריכות ימים.
והרגע הקשה ביותר הגיע, הרגע בו נגזרה הגזרה. ניצחו הראלים את המצוקים ונשבע ארון הקודש. מרן הרב אלישיב זצ"ל עלה בסערה השמיימה.
שדיווחנו ממש בחצי שעה האחרונה, פסוקי הווידוי על פי ספר מעבר הבוקר נאמר מספר פעמים סביב מיטתו של מרן הגאון הרב יוסף שלום אלישיב. כאשר המתים מסביב למיטתו והמסכים מראים על הידרדרות חמורה בשעות האחרונות, כאשר בחצי שעה האחרונה המדדים קורסים ממש בקצב יורד, כאשר ליבותיהם של כל אותם משתתפים שנמצאים בחדר היחידה לטיפול נמרץ או בהיכלי התורה והישיבות בעולם כולו עוקבים בדאגה ובחרדה אחר המצב החמור ביותר שנמצא מרן הרב אלישיב, אנחנו מתעדכנים ממש בדקות האחרונות שביחידה לטיפול נמרץ בשערי צדק, בקומה השמינית שבשערי צדק, הרופאים הרימו ידיים והתפילות הרבות שנאמרו לרפואתו של הרב אלישיב כנראה מעכשיו לחיוב אלוהים טוב.
זכר צדיק לברכה, כל חי בגל פתוח, עם הסתלקותו של מרן פוסק הדור הרב יוסף שלום אלישיב.
הרב יוסף שלום אלישיב נפטר לפני למעלה מחצי שעה פה בבית החולים שערי צדק לאחר מחצית השנה של אשפוז.
נפלה עטרת ראשינו, השכינה נסתלקה ממנו, עבד בעוונותינו, אוי מה יהיה עלינו, אוי אוי מה יהיה עלינו, אוי אבינו רואינו, אוי אוי מה יהיה עלינו, אוי נשארנו לבדנו.
מאות אלפים הגיעו תוך שעות ספורות לשכונת מאה שערים בירושלים ללוות את מרן זצ"ל.
ציווה לפני פטירתו שאף אדם לא יספיד אותו בשעת ההלוויה, בני המשפחה ביקשו שאני אגיד כבן משפחה כמה מילים, ואני מעיז להגיד כמה מילים דברי פרידה כילד העומד ליד אבא שלו וחוזר על כמה גרגירים ששמע ממנו.
Oh!
אחיי הגויידי, אני רוצה להגיד תודה רבה לכהן רב יוסף אפרתי שליט"ל. אנחנו מבקשים כולנו, כל עם ישראל, אורך הקודש ברוך הוא, רחם עלינו ותציל אותנו.
מסע הלוויה יצא מבית המדרש תפארת בחורים, הקרוון ברחוב חנן במאה שערים, דרך רחובות ירושלים שהשחירו מהמון אדם. במשך שעות ארוכות נישאה מיטתו של מרן זצ"ל עד להר המנוחות, שם הוא נטמן בחלקת הרבנים בשעת לילה מאוחרת לכל בכיים של המוני תלמידיו, בני משפחתו ורבבות רבבות עמך בית ישראל שנותרו מיותמים בלי הרבה.
אבינו אורנו,
10 שנים אחרי, 10 שנים בלי הרבה. גם אני הקטן, שזכיתי לרגעים קטנים ולרגעים גדולים במחיצתו, לעתים ביחידות ולעתים מבני בית נוספים, נזכר ברגעים האלה כאילו היו אתמול. 10 שנים בלי הרבה, הרב אלישיב זצ"ל, אבל נשאת התפילה לבורא עולם שיבשרנו על הגאולה, ואז יקיצו שוכני אפר ויעמדו בראשנו יחד עם משיח צדקנו במהרה בימינו.
אוי, אמור די לצרותינו, אנא תחיש לגאולנו.